בסדר, אז שלום. אנחנו התחלנו בסוגיה לפי רצף הסוגיות. מה שאנחנו בעצם עושים היום, אנחנו קוטעים את הרצף של למד ה' למד ו' לראשונה, הייתי אומר, ובאופן ברור מדלגים לדף למד ח'. אני הסברתי את הרציונל קצת אתמול. למד ה' למד ו' זו חטיבה שלמה שבאופן ברור עושה בירור של ברכת הפירות. הבירור הזה מבחינת הסוגיות הוא יחזור על עצמו לקראת המשך המשנה, כשהיא תדבר על ברכת הפירות. אבל באמצע במשנה יש חטיבה שעוסקת בלחם מזונות, אז יהיה פתאום חטיבה גדולה של מזונות, אבל הבירורים האלה ימשיכו בעיקר בלמד ח' עמוד ב', שחזרו לירקות וכל נושא שלקות, ואחרי זה היכולת לברך בדיעבד ברכה הזו הזה. ברכת הפירות לא יגמור, אבל יש איזו חטיבה קטנה בלמד ח' במסגרת הסוגיה של מזונות ולחם, שם יש עיסוק בכל מיני מאכלים, ושם יש בלמד ח' שלושה מאכלים שהם כאמור ממשיכים את הדיון אצלנו, הם נושקים לו, לכן הוחלט להן בהם עכשיו. הראשון שבהם לפי סדר הדף זה דובשה דתמרי, שזה כל מה שמסיר פה את כולם, הברכה על מיצים. לאחריו טרימה, שהבנתי שזה פחות מסיר את הרוחות, מה בדיוק מברכים על טרימה. והשלישי שעוד פחות מסיר את הרוחות, שלא נראה לי שנגיע אליו השבוע, קוראים לו שטיטה. כן, ודאי שעורך הגמרא כשהוא שם אותם בסדר הזה הייתה בזה מחשבה מכוונת, וצריך לנסות להבין מה בדיוק המחשבה שעמדה אצלו. מה שאני אבל הצעתי זה לנסות לשים לב לסדר הדוברים מבחינת זמנם, ונסות לשחזר את ההתפתחות של הדיון, איך שהוא התפתח בעולם של המוראים, ודומני שזה עניין שגם יכול לשפוך אור, לנסות להבין על מה הם מדברים, מה הנושא שעומד על הפרק. כן, וכאן מבחינת הסדר, אז הממרה הקדומה ביותר בסוגיות שלמדנו זה הממרה על בורא פרי העץ על שמן זית. בסדר, אני לא בשטיטה עדיין, בסדר? אני עדיין לא בשטיטה, אבל מבחינת ברכת הפירות, כי שטיטה זה לא ברכת הפירות, זה בורא מן המזונות. מבחינת כאילו ברכת הפירות, הממרה הכי ראשונית זה הממרה של שמואל ורבי יוחנן על שמן זית, שמברכים עליו בורא פרי העץ. כל ההתדיינות במשך הסוגיה שם שלמדנו כבר היא מאוחרת להם בכמה דורות. כן, בבקשה.
רב יהודה שאומר בשם שמואל, זה רב יהודה שחולק על רב נחמן וקמחא דחיתא?
נכון, נכון. אתמול דיברנו על זה בשיעור. כן, בסדר, אני אשלים לך, אין בעיה. אבל המשך הסוגיה שמנסה להבין מה מיוחד ביין, למה אין לשבת זי ברכה מיוחד, היא לא מדורם של שמואל ורבי יוחנן. הדוברים שם זה רב נחמן בר יצחק ורבה שמדברים שם, זה מאוחר להם. כאילו הממרה הראשונה שטיפלה, הייתי אומר, בברכה על משהו שהוא מחוץ למשנה, זה שמן זית. סוגיית קמחא דחיתא היא בזמנה ממשיכה אותה, כי סוגיית קמחא דחיתא היא, ויש שם רב יהודה ורב נחמן, איך שדביר אומר, זה אותו רב יהודה, נכון? ורבה שנמצא בסוגיית קמחא דחיתא, שהוא דור רביעי, הוא גם הצליב בין הסוגיות, ואמר בדיוק את ההערה של דביר, שהרב יהודה כאן הוא בדיוק כמו הרב יהודה בשם שמואל בשמן זית, כלומר הוא ראה קשר ברור בין הדברים. כשם שעל שמן זית מברכים בורא פרי העץ, כך גם על קמחא דחיתא אני אברך בורא פרי העץ. זה מה שרבה אמר, וכנגד זה הגמרא אומרת לאו דווקא, מדם אפשר להפריד ביניהם, נכון? וכסיכום למה שראינו אתמול, ראינו שבעצם מחלוקת איך לפרש את הממרה על שמן זית, מה בעצם החידוש, או מה שמואל ורבי יוחנן לימדו אותנו שהם אמרו שהם מברכים על שמן זית בורא פרי עץ. רבא הבין שהם לימדו אותנו כלל בכלל לא בדיני שמן זית, אלא במה הם לימדו אותנו כלל? פירות שעברו שינוי, שאיבדו את הצורה, משון הגמרא שם, השתנה ומילתי קאי. זה עדיין פרי, אני לא מתייחס להשתנה. אני לא מתייחס אליו לא זיתים שהופכים לשמן, ואני גם לא מתייחס אליו בחיתים שהפכו לקמח. זה לא מעניין אותי, זה פרי וזה פרי. זה עיקרון העל בהלכות ברכות שנוגע בשאלת השינויים שהפירות עוברים. אני רוצה לחזור ולהדגיש, השינויים האלה הם היסוד של אכילה האנושית, שהוא מקבל חורי גלם מהטבע והוא משנה אותם, עושה להם תהליכי בישול, תהליכי תיעוס, תהליכי עיבוד. ומה שעולה בשכונה פה למד ה' עמוד ב', למד ו' עמוד א', שרבה הבין שאת היסודות לעניין הזה הניח שמואל או רבי יוחנן, כן, זה מאמר גם ארץ ישראלית וגם בבלית, והיסוד שהם אמרו שזה לא, זה לא משפיע. אתה תמשיך לברך את הקדוש ברוך הוא בורא פרי, בורא פרי, אפילו אם הוא בא לך בשקית של קמח, זה עדיין בורא פרי. כנגד זה רב נחמן נותן בקיע ראשון בתמונה הזאת, ורב נחמן בעצם מפרש אחרת לגמרי את מה ששמואל ניסה לומר. שמואל דיבר בעולם של השתנה לילויה, או בלשון אחרת, שמואל אמר ממרה שלא נתנה כיוון כללי לכל דיני ברכת הפירות, אלא שמואל לימד משהו מיוחד על השמן זית. מה הדבר המיוחד בשמן זית? שהוא בעצם, הוא צירף אותו לאיזה שכונה?
יין
ולחם, מצוין. הוא בעצם אמר, שמן הוא דבר מיוחד, הוא השתנה לילויה, ולכן, עכשיו נחזור למדעי עמוד ב', התפתחות הסוגיה בלמדעי עמוד ב', שניסתה להבין למה אין ברכה מיוחדת לשמן, אפשר להגיד, היא בעצם ברוח של מה שהיא הבינה את שמואל כמו, כמו רבה נגיד, אבל היא ציפתה משמואל שזה כמו, כמו רב נחמן. הסוגיה כאן היא סוגיה שבעצם כמהה ששמן היה, היה אמור לקבל משהו אחר, לא בורא פרי העץ, כי ברוח דברי רב נחמן, שזה מיוחד, זה השתנה לילויה, הוא שבר את הכללים, אם כבר הוא שבר את הכללים, החוצים של המשנה, אומרים לי שמן, ולשמן נסיבה טובה, דגנתי ראש יצר. זה מה שהתרחש בסוגיה כאן, שהסוגיה הבאה כרונולוגית, היא לא דובשה דתמרי, אלא היא התרימה. זו הסוגיה הבאה כרונולוגית. הקו הברור שקושר בין טרימה לבין קמחא דחיטא זה החכם שימצא בשתי הסוגיות, וזה זה רבה, זה רבה ורבה. וכשאני הולך לסוגיית טרימה ומתחיל לקרוא אותה, אני רואה את הקישור במבט ראשון הברור לעמדת רבה כבר בסוגיה של קמחא דחיטא. לעומת זאת, בנוסח של הגמרא כפי שהוא כבר לפנינו בדפוסים עם ההלכתה, יכולתם כבר לראות שהקישור הזה בכלל לא נדרש, כי אפשר להסביר את שיטת רבה בטרימה גם אם אני בקמחא דחיטא אחשוב אחרת ממנו. בואו נראה את הדברים. השלב הבא רק יהיה מר ברבה השיט. בואו נראה את הדברים. כן, טרימה, מה קרה שם? כן, אמר לי אומר רבנן לרבה. זה סיפור שמתרחש אחרי שכבר יודעים את סוגיית קמחא דחיטא, נכון? זה איזשהו תלמיד של רבה ששאל אותו טרימה מר, ו די נראה בסיפור שמה שקורה פה לרוב התלמידים בשיעור, ואתמול כבר דיברנו קצת על התסכול הזה, ובוא, זה ילווה אותנו אם נתיידד איתו. וכנראה מה שקרה לרבה, כי הבן אדם שאל אותו מה ברכים על טרימה, וכנראה מה הייתה התגובה של רבה? לא כך יודע על מה אתה מדבר, כן, כלומר, בוא נראה ככה איך זה בידי הנוסח, כן, בדפוס. לא, אבא, די תדע רבה, מה כאמר לה? כלומר, רבה בכלל לא, הוא לא מבין מה רוצים מהחיים שלו. כמו שמורדך אגב לא מבין מה רוצים מהחיים שלו, כן? נכון? מה אתה רוצה ממני? עכשיו, אולי הוא לא מבין מה רוצים מהחיים שלו, כי כי הוא לא כך חכמני, כן, כי כל ההתעסקות הזאת, מה מברכים הבמבאי, או יכול להיות מסיבה אחרת. למה הוא לא יודע מה רוצים מהחיים שלו? כי רבה, איזו תפיסה יש לו בסוגיית קמחא דחיטא, למדנו את זה. שכל שינוי לא אמור להקרין שום דבר על על הברכה. והיות ושינוי לא אמור להקרין שום דבר על ברכה, אז אין מה לשאול. כאילו, החיים נורא פשוטים. כאילו, אם נתרגם את קמחא דחיטא לעולם של החטיפים שלנו, אתמול דיברנו, שקמחא דחיטא מייצג, ובוודאי לפי הראשונים שזה קמח שהוא לא תכון ממש, כן? הוא מייצג את עולם החטיפים. תבדוק ברכיבים ממה הוא עשוי, ודברך את הברכה המקורית. זה מה שרבה אמור להגיד כבר. רבה על טרימה אמור לומר שאין שום שאלה. וכאן יושב רבינה ומנסה כאילו להסביר שהייתה כן שאלה. עכשיו מילה על רבינה, שאלתי על זה בסדר. כולנו רגילים לרבינה מפורסם בן זמנו של רבשי שהוא דור שביעי, ולכן זה נראה מוזר, אבל דעו שיש שני רבינה. יש רבינה אחד שהוא דור חמישי, יש רבינה שני שהוא דור שביעי. איך אנחנו נדע באיזה רבינה מדובר? יש רק דרך אחת, והיא לראות עם מי הוא מדבר. בסוגיה כאן ברור שהסיפור הזה קורה לרבינה דור חמישי, כי הוא יושב בבית המדרש של רבה, והוא מצטרף לדיון, הוא משתתף בדיון, הוא עוזר לרבה כאילו להבין את השאלה. ומה רבינה מסביר, הוא שואל, יש כמה סוגי טרימה. איך זה שיש כמה סוגי טרימה? אז הסיבה היא מאוד פשוטה. כי טרימה, מישהו קצת על מצא המילה ומה פירוש המילה? יודעים?
שימו שזה דבר קטוש.
טרימה זה מילה ביוונית, שמה פירושה? דבר קטוש, זה הכל. אני, דבר מרוסק, זה כמו להגיד רסק. אני קורא לכם מיובשה אוליברמן, תוספת הכי פשוטה במעשר שני. המילה טרימה מופיעה במשנה. המילה טרימה היא מילה יוונית, היא לא מילה ארמית. וכאן קצת ככה התגלגל לי בראש, אולי גם רבא לא יודע מה רוצים מטרימה, כי אני לא יודע אם יש טרימה, אין לי מושג. כלומר, טרימה, אני יודע מהתוספת, שהיא מילה ששימשה במטבח הארץ ישראלי, ששמות המאכלים הם כמו היום באנגלית. בסדר? אני לא יודע אם אכל אכול טרימה, אין לי מושג, זה משהו שחשדתי בו. רבא בכלל יש לו תפריט אחר. המקום הכי מובהק, הכי בולט שרואים שיש הבדל תפריטים, זה בפסחים. במה נשתנה? בטיבולים. כן, בלשון המשנה המקורי, הנוסח הוא שבכל הלילות אנו מטבלים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. בגמרא בפסחים קופטת זין יושב שם רבא כנראה, תולי בכתבי היד, דוק מי זה, נורא קשה להבדיל ביניהם. איך יודעים להבדיל מי רבא מי רבא? הוא אומר, אני לא מטבל אף פעם. והרקע לשאלה שלו ולזה שהוא הגיע בסופו של דבר את הנוסח הוא מאוד פשוט. בארץ ישראל זה מטבח שהוא שאוב מהעולם ההלניסטי, ואילו המטבח הפרסי הוא מטבח של המזרח, מטבח של פרסים, כן? והם אוכלים שם אחרת. ואני לא יודע, זה התהררתי. כלומר, זה המקום היחיד בכל השס שטרימה יופיע. כלומר, אולי הוא לא יודע טרימה מהו, מהסיבה הפשוטה שזה ביידיש, זה ביוונית בכלל. אבל טרימה ביוונית, מה שעולה, זה לא שם של מאכל, זה לא שאומרים במבה. למה זה טרימה? זה משהו מרוסק, אבל תמיד צריך מה לצרף אליו, להסביר מה מרוסק. יש רסק תפוחי עץ, יש רסק כזה, רסק, אבל מה דיברת? כלומר, אולי הוא לא מבין את השאלה מהסיבה, לא כי הוא לא יודע מה הבעיה, הרי אני כבר בקים חדכיתי פתרתי את כל הבעיות, אלא אולי גם כי הבן אדם הזה שאל שאלה לא ברורה. הגמרא בעצמה לא ברורה, מה לא היה ברור, אבל מה רבינה מסביר לו? מה רבינה מסביר לו? שיש כמה סוגי רסק. יש רסק של שומשמים. עכשיו תראו אותה לדעת רשי, מה מטרת מי שמרסק שומשמים?
שמן.
להוציא מהם שמן. שימו לב, כלומר אתה יכול לרסק, אתה רוצה להוציא ממנו נוזלים. מה מטרת הקורטמי, מה אומר רשי? ולכתוש אותו. כן, הוא כותב שקודשים הדינים בו יין ושוטים. לשון אחרת, אני רוצה לרסק אותו בשביל להשתמש בו כדבר מרוסק בתוספת נוזל חיצוני. ומה זה פורצני, אומר רשי? קטישת ענבים, לתת מתוך החרצנים מים לעשות תמת. כלומר, למה אני קוטש אותם? גם פה אני אכניס נוזל חיצוני. כלומר, כשאני מרסק משהו, מה שבעצם עולה, או הריסוק יכול לרסק את החפץ עצמו, ואני רוצה אותו במצב מרוסק, כי אני רוצה אותו בצורה מסוימת של נוזלי. אני יכול לתת לכם את הדוגמה הכי מובהקת, שאני חושב עליה ככה, המקל בלנדר ששמים במרק ירקות. מכירים את זה? יש לי מרק ירקות שהוא, זה ממש סוגיית שלקות. יש פה ירקות, מוצק, בתוך נוזל. עכשיו אני רוצה לאכול מרק כנוזל, אז מה אני עושה? שם מקל ומרסק את הכל, הופך אותו לחצי נוזל. מה שרואים, אני יכול לרסק למטרות שונות. בעצם מה שהוא, רבינה אמר לו, אתה רוצה להבין את השאלה, מה אתה חייב לעשות? לשאול באיזה סוג, באיזה סוג טרימה מדובר. ואז רבא אומר לו, אמר לרבא, פתאום הוא הבין את השאלה, שטרימה זה חשילתה, לפחות בדברי, הרי הדבר המוזר הוא שרבינה ידע מה זה טרימה, ומה רבינה אומר, יש כמה סוגי טרימה. ואז רבא משתמש במילה שבכלל לא הופיע בלקסיקון של רבינה. זה די נראה בסוגיה שרבא כנראה לא הבין מה זה המילה טרימה. אני מציע עכשיו יותר, כי זה ביוונית. עכשיו הוא אומר, רגע שאמרת לי את כל הדוגמאות, הבנתי עכשיו ששאלת אותי על מה שנקרא בארמית חשילת.
איך יכול להיות אבל שהם כן מכירים והוא לא? הם עוד יותר מוכר.
אני לא יודע. כן, איך יכול להיות שאני יודע להגיד שטרימה זה מילה ביוונית, ולא יודע אם הרב שמואל יודע את זה. כי יש כל מיני אנשים שונים, כן? אבל אני אגיד כך, הרב שמואל יודע דברים שאני לא יודע. בסדר? סיפרתי לכם על הבן של הרב שנקולבסקי. מה הוא אמר לי? באותו יום שהרב שנקולבסקי היה פה, הוא אמר לי, אבא שלי יותר חכם ממך. אמרתי לו, זה נכון, אבל למה? אז הוא אמר לי, כי אם הבאת אותו לתת שיעור בישיבה, כנראה שהוא יודע ללמד דברים שאתה לא יודע. אמרתי לו, א', זה נכון שהוא יותר חכם, אבל ב', אמרתי לו, כמו שיש דברים שהוא יודע שאני לא יודע, אני מניח שיש דברים שאני יודע שהוא לא יודע, ולכן אנחנו עובדים כבני אדם. בשותפות, שכל אחד מאשיר את השני ולא מקנה בשני. זה נראה ככה בסיפור, כלומר הדוגמאות עזרו לרבה לא לדבר על אחד מהדוגמאות, אלא להבין שטרימה זה מה שנקרא חשילתה. כן, ומה זה חשילתה? אומר רשי, דבר מאוך שאלתני כמו בי חשילתה. אז נראה שהוא עזר, הוא עזר לו לעבור מיוונית לארמית. עכשיו רבה אומר, דבר מאוך, עכשיו פה יש קצת הפתעה בסוגיה. כי מה אני הייתי מצפה לאור הקישור שאני יצרתי בין הסוגיה כאן לגמרא שקמחא דחיתי, שמה רבה היה צריך להגיד בצורה פשוטה, וזמור סיפור. מה רבה היה צריך לעשות? נגיד, בורא פרי העץ, וזהו, כי מה, כמו גרוע מקמח של חיתים? ככה הייתי מצפה. הדבר המעניין הוא שרבה היה צריך פה להזדקק למה? לממרה מוראית שהוא מייבא אותה מאיזה עולם של תרומה. השאלה היא למה הוא היה צריך את זה? הרי לכאורה הוא היה יכול להסתפק פשוט וכמו קמחא דחיתי, מה? ומה זה גרוע? הדבר מאוך מקמחא דחיתי. ואני חושב שיש לי תשובה, אבל קודם כל בוא נראה מה רבה אומר. עד קאוטל מילטה דרבאסי, וואו, עכשיו ופה מה רבה מופיע? ורבה תדעו, כבר כתבו על זה הרבה מאנשים שניסו לאפיין את דמיותיהם של גדולי האמוראים, שרבה הוא והבאי הם גדולי הלמדנים של התלמוד. מה אני מתכוון? הם עסקו הרבה מאוד בהמשגה, בדימוי מילטה למילטה. פה רבה, ופה דבר שאני רוצה שנשים לב אליו, רבה הוא הראשון למיטב מה שאני רואה עד עכשיו, בכל הסוגיות שלמדנו, הוא הראשון שיצר את הקישור בין העולם של ברכות לבין העולם של תרומה. הוא הראשון שבא ואמר, אתה רוצה בעולם של פרק כיצד מברכים ללמוד איך להתייחס לשינויים באכילה, בוא אני אקח אותך למסכת תרומות, לעולם של תרומה, ומה שקורה שם קורה פה.
שאלה למה זה אסוציאטיבית קפץ לו? אולי כבר במודעות תרומה וברכות צריכות קשורות.
מצוין, מה שנשאל בהמשך זה לנסות להבין מה עומד בשורש ההשוואה הזאת. כי עד עכשיו פגשנו אותה, פה אני מוכרס את סדר, בלמדי עמוד ב' פגשנו. ושם בלמדי עמוד ב', אני כבר אומר, כרונולוגית זה מאוחר לגמרא הזאת. כלומר, הגמרא שם היא בעקבות הגמרא הזאת. בוא נראה בהמשך את הסיפור הגדול. ושם ההשוואה הייתה טכנית. מה הייתה ההשוואה הטכנית? אז רשי למשל, בוא נלך איתו. אני, הם בכלל לא קשורים אחד בשני, אלא מה אני רוצה להגדיר הלכתית, מה נקרא מייסי אכילה, מה שאני רוצה לשאול. עכשיו, בתרומה כתוב איש כי יאכל קודש, ומה כתוב בברכה, ואכלת ושבעת וברכת. אני פשוט לומד בתרומה מה נקרא אכילה, אבל אל תקשר יותר בין התחומים. ראשונים אחרים, הריטב"א, מה ראינו, שמסביר אחרת, שמתרומה מה אני לומד? האם שמן? מזיק או לא, כן? מה עושה האדם שאוכל שמן? עוד פעם, זה לא שאני משווה בין התחומים, כן? במובן הזה, זה היה נראה טכני. אני חושב שכדאי לשאול, בהמשך הלימוד, שנצבור יותר ויותר את הדוגמאות, האם מדובר באמת רק בדבר שהוא טכני, האם מדובר באמת בדבר שהוא עמוק יותר. בסדר, אני רוצה לחכות עם זה, אני רוצה לגמור לקרוא את הסוגיה פה כרגע, אבל רבה, כאילו, מצד אחד הוא נראה לי המשך הטבעי של דבריו בקמחא דחיתי, מצד שני, הוא זה שאמר, הזכרת לי את רבאסי.
אבל אם רבאסי הוא המורה, הוא המורה בבלי, אבל הוא כן מזכיר את המילה טרימה.
בוא אתה שואל שאלה טובה. רגע, אם הרקע פה לבעיה זה שטרימה הוא לא מכיר, איזה שכל האחרים מכירים, כן?
הוא מתקדם יותר. הוא פשוט כבר לא נמצא, רבאסי הוא דור שני.
אני לא יודע לצטט את זה אפילו, זה לא רק
ש... כן, הוא ידע לצטט, אבל הוא לא ידע...
לא, אני אומר, אולי לא בגלל שעולם של הברכות קשור לעולם המעשות, הוא פשוט אמרו את המילה טרימה, אבל שנייה איפה טרימה, פגשתי איזה פעם, נכון, רבאסי דיבר על זה, בתרומות במקרה ובתרומה.
טוב, זה יכול להיות, כבר פה בעצם מה אתה רואה בסיפור הזה, מה שאתה אומר, הוא דבר נורא יפה, זה עוד לא מפונח אצלי כל הרקע, שרואים פה את רב העובד בתנועה, מה שקורה לי איתכם, כן? כלומר, מה רואים? שואלים את רב השאלה, לא מצלצל לו שום פעמון, והנה הפעמון מצלצל, בוא נגיד ככה, יכול להיות שהפעמון לא צלצל כי הוא לא חושב שיש בעיה בתרימה, יכול להיות שהפעמון לא צלצל לו כי הוא לא ידע מה זה תרימה, דבר אחד ברור, הקישור בין תרימה של תרומה לבין הטרימה הזאת, האם הוא עושה אותו כמו פרויקט השוט? כי בדקתי בפרויקט השוט, שני המקומות היחידים שטרימה יופיע זה, זה שני אלו, וואו, האם הוא קישר בגלל המילה, או האם הוא קישר את זה מושגית, מה שתיארת שהוא מעביר בראש, זה ברשותכם פינת סיפור, שני סיפורים, מספרים ש... פעם בדיון לפני רב חיים וולוז'י מישהו ניסה לתאר את הבקיאות של הגאון מווילנה בספרות חז"ל בתורה, הוא אמר זה כמו שיהודי יודע אשרי, וזה אמר לו רב חיים לא נכון, הוא יודע יותר ממה שיהודי יודע אשרי. הוא אמר בוא אני אסביר לך איך היה, אם אני אשאל אותך, אמר הגר"א, אמר רב חיים וולוז'י, אני אשאל אותך מה המילה האחרונה בפסוק של עיני חול אליך יסברו, מה אתה צריך לעשות? להגיד את כל הפסוק, ואז מה אתה תגיד? ביתה. לעומת זאת הוא אומר הגר"א מה ידע לעשות? ישר להגיד את המילה. זה בקיאות ברמה שהיא שונה לחלוטין. ואני אספר לך מוציא פה רב שאול ליברמן, שמספרים שכך הוא היה מעביר בראש את השס, פרופסור הליבני, בספר שלו לא עלה נידף, הוא מתאר את הפגישה הראשונה שלו רב שאול ליברמן. שהליבני היה אילו יונגרי, שידע בעל פה דפים, והוא היה מפרנס את המשפחה בהונגריה עוד לפני השואה, הוא היה מרשים אנשים ככה שהוא ידע ככה בעל פה כל מיני דפים ונותנים כסף. והוא מתאר כאילו איך הוא בא לליברמן. ליברמן הרי היה למדן ליטאי, אבל הוא גם היה בקי גדול. וצריך להבין איך עובד ראש של אילוי, המטרה היא להרשים. והוא מנסה כל הזמן בדיון לדעת משהו שרב שאול ליברמן לא יודע, והוא מצליח. איזה תוספות בחולין, קוף חף משהו, אולי אפילו בדף שלנו, כאילו, של דוף של דתמרי, והוא נורא מבסוט. ואז הוא מקבל את השיעור של החיים שלו, כך הוא מתאר. כי כשרב שאול ליברמן מביא אותו לדלת, אז הוא רואה אותו הולך לארון ומוציא חולין ומתחיל בדף ב', והוא שואל אותו כאילו מה הסיפור. זה אומר לו תשמע, אם יש תוספות בדף קוף חף משהו שאני לא זוכר אותו, כנראה שאני לא יודע מספיק טוב את חולין, אז אני מתחיל לחזור לכל חולין לדף ב'. יש יהודים כאלה שעובדים, לצלנו יש פרויקט השוט. כלומר, מה קרה פה? איך הוא קישר? זאת שאלה טובה. טרימה מצא, האם הוא מצא את זה כי הוא מושגית חשב על זה? דבר אחד ברור, כשהוא התחיל להבין את השאלה, אז הוא עשה קישור למדני, לא קישור, אולי המילה קישרה, בסוף של דבר הקישור למדני. מה שקורה לטרימה בעולם של תרומה ישפיע על מה שקורה בעולם של ברכות. ומה שהוא אומר לו, דבר הבא, עשי תמרים של תרומה, מותר לעשות מהם תרימה, ואסור לעשות מהם שכר. אלו הדברים שרבא זכר אותם.
זה לא סוחרת למילה של רבא בדיוק
ולחיקאים? מצוין, ופה השאלה היא מה בדיוק רבא למד משם, שלימד אותו כאן. מה בדיוק רבא למד? אז מה אם מותר לעשות תרומה מתרימה מתמרים של תרומה? אז כנראה מה המסקנה? שאני אברך בורא פרי בורא פרי העץ, נכון? זה כנראה אני אומר. מה בדיוק עמד על ראשו של רבא? כן, עכשיו אתה שאלת על קיום חדכית, אז בואו נראה לרגע את רש"י, ואני רוצה קצת לפתוח את הנושא הזה. רק לפני כן אתה יודע מה? בואו קצת נראה מה לדעת רש"י כל הדף למתחת מדבר. מה הנושא של דף למד חי? כאילו, מה הייתה השאלה? מה התשובה? מה הוא למד? אז רש"י, לאורך למד חי תלמוד א', חוזר על הקו הפרשני שהוא אחז בו בלמד ה' ולמד ו'. שבעולם של ברכת הפירות, מה אני שואל את עצמי? האם יש פה? האם השינוי משפיע על היכולת שלי לחנות את מה שלפניי כפרי? ככה רש"י אומר על זה בעלמה, ואינו פרי לברך עליו בורא פרי העץ. ככה רש"י אומר במותר לעשות מהם תרימה, תראו מה הוא אומר, שאינו מפסידה אלמא די במילתא קאי וכיוון דאך יום וכי מעלה בורא פרי העץ. ומה היא השאלה, האם הוא פרי או לא פרי? זה הקו של רש"י. על כן רש"י גם כשהוא פירש מה זה תרימה, מה רש"י הקפיד לומר? שמדובר בהתחלת הסוגיה, מה רש"י אומר? תרימה, דבר הקטוש קצת ואינו מרוסק. למה רש"י היה לו חשוב להדגיש שהוא קטוש קצת ואינו מרוסק? כי היות והמושג שהנחה את רש"י לאורך הסוגיות כאן הוא האם הוא פרי או לא פרי, זה צורת העבודה של רש"י. בורא פרי צריך פרי, אם הוא שינה את צורתו הוא לא פרי. לכן רש"י אומר, כדי שאני אוכל לקבל את מסקנת הסוגיה בלמד חטא עמוד א' שטרימה הוא פרי, אני צריך לומר לעצמי שהוא עוד רואים פרי. אומרים בלה, במילים אחרות, עלי בדי רש"י, איך אני אקרא את הגמרא בדף למד חטא? שכשאני למדתי את השאלה של שטני, האם הוא צריך פרי, זה לא הכוונה שצריך שהוא יהיה עגול ובצבע שהוא נראה בטבע. כלומר, אם אני חותך אותו לחתיכות, זה עדיין יכול להיות פרי. כלומר, גם מי שאמר שהשתנה משפיע, זה לא אומר שהוא צריך להיראות בצורתו המקורית בטבע. הוא יכול לעבור שינויים, רק צריך שהוא עדיין יהיה באותה שכונה, או בלשון ההלכתה שמופיע בגמרא אצלנו. בלשון ההלכתה, מי טיימה במילתאי וקיימה כדמי קרו, בלשון אחרת, אני עכשיו זורם עם רש"י. עצם העובדה שהוא מצד אחד נראה מהנימוק שמופיע בהלכתה, שאני בעצם איזה עיקרון אימצתי? איזה עיקרון אימצתי? שאם הוא אכן השתנה, שהכל זה ככה נראה, שהברכה השתנתה, אז למה בטרימה אני פוסק שבהלכתה אני פוסק ש... כי זה לא השתנה, כמו שינוי מוחלט, או בלשון אחרת ההלכתה בגמרא, בעצם המיכל, עכשיו נחזור על ההערה שלך, תראי לי זה התכוונת, אם לא תאיר את מה שרצית, ההלכתה כאן בעצם מה עושה? הוא מאפשר לפסוק בטרימה כמו רבה, הוא בקמחא דחיתא לפסוק כמו כמו רב נחמן, ככה נראה. זה מה שההלכתה עושה.
רש"י לא עובד הפוך, כי לא יותר רבה שרש"י, כדי שזה יתנדר עם הגמרא, הסביר את טרימה ככה. כאילו, אין לו איזשהו מקור חיצוני, מה זה טרימה?
אני לא יודע, כאילו, איך רש"י הגיע לכל זה, אני לא יודע, אני יכול להגיד לך, וזה לא ביקורת, אבל לא ביקורת, אבל זה מלמד על דרך העבודה. כאילו, ברגע שאתה עובד על עבודה יותר פילולוגית, זה מה שרבשר ליברמן עשה בתוספתא כפשוטה. אין לי כלים לבדוק את העבודה שלו. אני לא בקיא כמוהו, לא ביוונית וזה. אבל אם המילה טרימה פירושו, רסק, זה פירוש המילה, אתה כבר מבין שקשה לקבל את הפירוש של, של רש"י. רש"י לא עבד בפילולוגיה, זה ברור. רש"י עבד פה מבחינה מושגית. היה יודע, ברור לרש"י שבטרימה מדובר בדבר שקדשו אותו. והיה ברור לרש"י מושגית, שאם לגמרי עבד שם הפרי, שהוא לא מוכן מה לומר. הוא לא מוכן לומר שיברכו בורא פרי. אצלכם רש"י פרש, זה לא נכתש לגמרי. זה מה שרש"י פרש.
זה
מלמדתי, שרש"י
אומר, זה פרי בבורא פרי, אבל שחר כמו לא
בורא פרי.
שחר זה
מקביל היין מהשמש. מצוין, מצוין, כן? אז זה מה שעולה בהלכתה. אני אומר, לפי הקו שאני הולכתי קודם, שרבה פה צריך ללמוד אותו עם רבה בקמחא דחיתא, ההסבר של ההלכתה הוא לגמרי מיותר. וכאן אכן הבאתי לכם קצת על ידי נוסח של הסוגיה, פה הערה כללית על ידי הנוסח, וזה הערה על ברכות שרש"י העיר אותה לאורך כל הפרק שלנו, אז כדאי להיות מודעים. בקטע שהבאתי מכתב את אוקספורד, ההלכתה נמצא כמו בדפוס, ויש עוד דבר שנמצא שם שאפילו הם בדפוס וילנה, שבדברי רבסי מופיע לשונות של הסבר, מפני שאין מזיקים, מפני שמזיקים. אבל בקטע גניזה שהבאתי לכם, חסר גם ההסברים וגם החסר, חסר ההלכתה.
אומרים שזה המקורי,
איפה
שחסר.
סליחה?
אומרים שאיפה שחסר זה המקורי, וזה
הוספות של... בוא נאמר ככה, יש תופעה במסכת ברכות, שראינו אותה גם בדף למדווה ועמוד א', זוכרים את רש"י שם על ההלכתה? יש תופעה שיש חדירה לתוך נוסח הגמרא של לשונות הלכה, רש"י שם אמר מהלכות גדולות. בגלל שזה פרק מיוחד, שהוא הולך בין הלמדנות לבין הפסיקה המעשית, הייתה נטייה להכניס לתוך הגמרא מספרות הגאונים פסקים, שהדברים האלה בסוגיה כאן אפשר לראות הם בעלי אופי כפול. הם מצד אחד בעלי אוריינטציה של פרשנות, מפני שהם מזיקים, מפני שהם מזיקים. זה לשונות שיכולים להיות גם ברש"י, כלומר זה לשונות הסבר, זה לא מגוף הממות. והדבר השני שנכנס זה הלכתות. עכשיו בדוגמה כאן, ההלכתה הזאת היא הלכתה שבאופן ברור מי שניסח אותה בקמחא דחיתא, אני מוכן לנחש ולא להסתכן ביותר מדי, שהוא כנראה בקמחא דחיתא פסק כמו כמו רב נחמן. אז עכשיו הוא עומד מול הסוגיות, ותפקיד ההלכתה הוא ליישב להלכתה את קמחא דחיתא יחד עם טרימה, ואז הוא מציע את הנימוק שטרימה הוא פחות מרוסק מקמחא דחיתא. אני מוכן לומר את זה בצורה הבאה, בקמחא דחיתא הוא עבר תחינה, הוא התחינה ביטלה לגמרי את שם הפרי והפך אותו לחפץ אחר, אם זה קמח ממש. לעומת זאת בטרימה מה נראה? שלא תחנו אותו, אלא מה עשו לו? מאחו אותו, עשו לו קווץ', מה שעשו לו מאחו אותו, כן? זה הסנדוויץ'. וכאן כן, אבל גם ברמב"ם כתוב ש שמאחו, כן, שמאחו ביד, הוציאו את הגרעין, לחצו אותו. כלומר, כאן, אם אני רוצה לעבוד עם קמחא דחיתא וליישב, אני אתחיל להיכנס באמת להגדרות, הגדרות מאוד חשובות, גם למעשה, כשנעבור למאכלים שלנו, שמצד אחד ראינו שיש עיקרון שצריך צורת פרי, מצד שני, עכשיו למדנו ברוך השם, כלומר, בוא נאמר ככה, היה קיצוני מדי המעבר מ... מקמחא דחיתא לבין הפרי המקורי על העץ. זה קיצוני מדי. יש גם מצבי ביניים שיכול להיות לצירות המהלך. אני עדיין חושב בפשט הגמרא שרב על השיטתו, ואני חושב ש... ואז מיד, מיד. אז פה רבא פותח פתח, מצוין. אז עדיין לא ברור לשיטתי למה רבא התלבט. מה הסיבה שרבא התלבט? מה אתה מתלבט אם זה בנוי על קירחא דחיתא? בסדר? אז לכן אני רוצה להציע פירוש אחר בסוגיה מרש"י. לפי פירוש רש"י קשה להבין. מה אתה מתלבט? הרי בקירחא דחיתא זה... אתה בעצמך אמרת שאסור לחלוק על רב יהודה, לרב נחמן, אז מה אתה מתלבט? אם השאלה היא צורת פרי, אני לא מבין כל כך את הדברים של רש"י. אני אומר את האמת.
רש"י מחלק בין יין שמן וקמח לכל
השאר. מצוין.
ככה
רש"י מסתדר בסוגיות
בצורה
הכי פשוטה. אין בעיות ברש"י או בכלל. מצוין, אז בוא תגיד לי אתה עכשיו, אז מה החילוק האפשרי אפילו בתוך רש"י בין קמחא דחיתא? עד עכשיו כאילו המחשבה הייתה שקמחא דחיתא, אני רוצה להסביר את העניין. לפי לשון ההלכתה קמחא דחיתא היה יותר פשוט שהוא לא יהיה בורא פרי אדמה. אני צריך עכשיו להצדיק למה טרימה הוא בורא פרי עץ. עמיחי פה רומז לכיוון הפוך, כיוון שאני גם רוצה לחשוב בו, שקמחא דחיתא יותר היה פשוט לחשוב עליו כאלמא בורא פרי אדמה יותר מאשר הטרימה. אבל זה לדעתי, אני מסכים איתך לגמרי, לא ברור שאפשר לעשות אותו כשחושבים כל הזמן במונחי האם יש צורת פרי או לא, כי הצורת הפרי בקמחא דחיתא בכל זאת עבדה יותר. אני חושב שיהיה יותר פורה לחשוב. סליחה? אני רוצה להסביר איך אנחנו עובדים עכשיו ולראות בעצם איך בפשט הגמרא אולי זה אולי הפוך. יש לנו את הפרי בצורתו התורה, קמחא דחיתא טרימה, מה שעולה בלשון ההלכתה, וככה זה גם מגיע לשולחן ערוך, וככה נראה שקמחא דחיתא הוא שהכל יכול להיות, וטרימה יהיה בורא פרי עץ. למה? כי אני עכשיו זורם עם רעשי עוד פעם, כי טרימה הוא עדיין יש צורת פרי בקמחא דחיתא, ואני עכשיו הולך לרב עצמו ואני אומר, קודם כל ההלכתה הוא ודאי לא מגוף הגמרא, הוא חסר בחלק מידי הנוסח, הוא נראה תוספת גיליון. לשון ההלכתה היא כבר לא חושבת רבה, היא חושבת רב נחמן, היא חושבת אחרת. אבל רבה עצמו, אני רוצה לחזור לסיפור, אפשר להסביר מצד אחד את המסקנה שלו, זו אותה מסקנה כמו קמחא דחיתא, פה אדמה ופה עץ, אין איזה שום בעיה. מצד שני, אומר עמיחי בצדק, שרואים שרבה היה לו איזה ספק, רבה התלבט פה באיזה משהו. אם אני רואה שרבה התלבט במשהו, למרות שהוא כנראה יודע את קמחא דחיתא, כנראה הסיפור הזה איזה תלמיד מעורר אותו, אבל אולי היה מקום גם לשקול את ההפך.
איפה אתה רואה פה התלבטות?
כי הוא צריך את העולם של תרומה בשביל ללמד אותנו מה יקרה. לכאורה, מה אתה צריך את העולם של תרומה? תגיד ישר, לא אכפת לי צורת פרי, זה לא מעניין אותי, גם קמח אין צורת פרי, טרימה אין צורת פרי, מה הבעיה?
כמו שאמרו לך, המילה
טרימה
ישר קופצת
לתרומה. אז אתה אומר, בעצם הוא היה יכול להסתדר בלי, אתה אומר כך, הוא היה יכול להסתדר בלי תרומות, זה מה שאתה אומר. הוא היה יכול, כן? אבל אני רוצה רק להראות בתוך הסוגיה, שזה נראה לי שהקריאה הכרונולוגית של הסוגיה היא מסבירה את השלב הבא. מה אני מתכוון? רבה ציטט את רב אסי, שמה רב אסי אמר? תמרים של תרומה מותר לעשות מהם טרימה ואסור לעשות מהם שחר. אני כמעט מוכן לחתום, אני לא ישבע בשם, אני מוכן לחתום שהממרה של מר בר רב אסי שמופיעה בגמרא לפני כן היא בהשראת לא, היא בהשראת רבה שהביא את הממרה הזאת. כי מה כתוב בממרה הזאת? טרימה כן? שחר לא. אז מה הצד הבא שעשה מר בר רב אסי? אז אם רבה לימד אותי שאני משווה בין תרומה לבין עולם הברכות, אז אני למדתי עכשיו מרבה שכמו שאסור לעשות מתמרים של תרומה שחר, אז מה יברכו על שחר תמרים? כנראה לא יברכו בורא פרי עץ, כנראה יברכו שהכל, וזה כל הסוגיה הבאה, ששם אמנם מה שעשה מר בר רב אסי, למעט זה משנה בתרומות, אבל זה כמעט יוצא ישירות מהממרה של רב אסי, מהמהלך ההוא. כלומר, בוא נאמר בצורה אחרת, הכנסת הממרה של רב אסי, בסופו של דבר, מה היא יצרה בתוך הסוגיות האלה, שאם אני הצגתי לכם עד עכשיו, רבה בחזית ברורה, עם שמואל, עם רב יהודה, ורבה ממשיך אותו, ששינוי הצורה לא משפיע כלום, מה כן אני מגלה? שכנראה, תעזרו לי, שיש שינוי מסוים שגם הוא יודע ש... שמשפיע. מהו השינוי הזה? המעבר לא מצורת מוצק אחת למצורת מוצק אחרת, אלא למעבר ממוצק לנוזל. זה מה שכנראה הוא למד, נכון? זה מה שהוא למד, וזה בא, אם ההצעה הכרונולוגית נכונה, היא נראית לי משכנעת, זה אומר שבדברי רבא כן חוללו פה מהפכה, או בלשון אחרת קרה פה משהו. אבל למרות שרבא הוא גדול המתעקשים בדף למד ו, ששינוי הצורה לא מעלה ולא מוריד, בסופו של דבר הוא זה שדחף לשלב שבא ואמר שזה זה כן יעשה משהו, אם הוא הפך למשקה. סליחה?
אני לא חושב שזה דווקא עניין שמוצק לנוזל. זה יכול להיות גם תיקח את הפוח אדם ותעשה ממנו, כן, את הפוח אדם ותכין ממנו לחמניות, ויגיד אותו דבר, כי זה שינוי מספיק מהותי.
אני לא בטוח בזה, הרי לא עושים יד קמחא דחיתי. רבא מתעקש על קמח, אתה דורך בו פרי אדמה. בוא נהיה הכי קיצוני, אם אני הרעה לרגע, בסדר? הרעה אומר, אפילו אם זה קמח ממש, אתה אוכל אותו, אתה מברך בו פרי אדמה. כן, הוא לא מכיר בכלל ברעיון של הריב שקמח לא רואה לאכילה. מה זה? זה מרחיק לכת, מה אכפת לי? זה פרי, זה בא מאדמה, דורך בו פרי אדמה. אני אומר, אנחנו, כשהתחלנו ללמוד את כל הסוגיה, ישר התחלנו משמן, ישר קפצנו קצת לפירות. אני חושב שמה שעולה מהקריאה הכרונולוגית של הסוגיות הוא שהיה קו מאוד ברור שאני מברך מברך, דווקא הכנסה של תרומה נראה שמכניס אותה רבה היא זאת שגורמת לכל ההתבוננות בדבש תמרים. וכאן אני אוסיף עוד דבר, עכשיו תחזור לגמרא בלמד ו' עמוד ב', ועכשיו תקרא עוד פעם את שמן, עכשיו מה אתה יודע לומר לעצמך? שבעצם אני צריך עכשיו לקרוא את שמן לך. אני שואל את עצמי, אני לא בטוח, האם עד רבא שציטט את רבאסי, שהתגלגל למר ברבאשי, האם מישהו התייחס לעובדה שמדובר במעבר ממוצק לנוזל? אני לא יודע. זו שאלה שאני לא בטוח עליה. האם התייחסו לזה כמשהו בעל משמעות? מה שעולה בבירור, בוא נראה את ההצטברות של השוואות לתרומה. רבא הוא הראשון שמתחיל בהשוואה לתרומה. אחרי זה ממשיך בזה מר ברבאשי. שהאמת היא שכל מה שמר ברבאשי אומר כתוב כבר בדברי רבא. רק שרבא דיבר על תרימה, אבל הוא פשוט לקח את החצי השני. לאחר מכן אני הולך חזרה לגמרא בלמד ו' עמוד ב', הלמדי עמוד ב', סליחה, עם משהו מזיק, על שמן זית. זה בסתמה, אני לא יודע מתי זמנו, אבל אני מרשה לעצמי לשער שבעקבות הסוגיה בלמד ח' נוצרה הסוגיה בלמדי עמוד ב', או בלשון אחרת, אם כבר לימדת אותי שאני צריך מה לעשות, להשוות בין ברכות לתרומה, אז אני אמשיך להשוות, ומה אני אגלה? שעל שמן זית בכלל לא צריכים לברך כלום. בוא נגיד את הדבר הבא, התחלת בשמן זית כמודל למה? ששינוי לא משפיע על הברכה. זה בסופו של דבר גלגל אותי לתרומה, אחרי שלחתי לתרומה, עכשיו אני חוזר לשמן זית, חוזר למקור, ומה אני בעצם אומר לעצמי? בכלל לא צריך לברך כלום על שמן. וזה עוד דבר שלא שמתי לב אליו מספיק, גם הקטע של הניגרון, שרצנו מיד ללכות שבת, אתם יודעים שברייתא דומה לגמרי, מופיע גם ביחס לתרומה. כי מה זה לא יעררנו בתחילה? כוונה לעשות גרגור. שאתה שם, הגרגור הוא הדבר העדיף למי שרוצה שמן. הוא מגרגר בגרון ולא בולע, כי זה מגיל. הוא יורק החוצה. משנה, התוספת בתרומות אומרת שאסור לגרגר בשמן של תרומה. מה כן מותר לעשות? לשים שמן של תרומה בניגרון ולבלוע. למה אתה שם אותו בניגרון? בדיוק. עכשיו, השוואות האלה בין תרומה לברכות הם יותר מדי פעמים רק בשביל לחשוב שמבררים פה איזה ואכלת וסבת, זה נראה לי אדמייס האכילה, זה חוזר יותר מדי פעמים. והוא גם בעצם, הייתי אומר, הוא הוכנס לפתור בעיה בברכות. סופו של דבר, מה הוא עשה לעולם של ברכות? ככה זה נראה, הוא טלטל אותו. כלומר, ההשוואה המושגית הזאת, הלמדנית הזאת, היא טלטלה את הדברים שהיו פשוטים במקור. כמו במקור נראה שאף אחד לא הייתה בעיה עם ברכה על שמן זית. זה היה סבבה, זה נראה כמובן, גם אב טיפוס של ברכה. לא מרגישים בכלל שזה מהווה בעיה. כל הסיפור של משקים כמיוחדים, הם צצים בדור האחרון של המוראים, וכשאתה חוזר כאמור עוד פעם לסוגיה הסתמאית של תחילת הפרק, הוא לקח 180 מעלות את כל סוגיית שמן זית. כלומר, אני הערתי לכם אז, יש שתי חטיבות בסוגיה. חטיבה הראשונה והשנייה. ומה הערנו? חטיבה השנייה בעצם מסבירה אחרת את השאלה של החטיבה הראשונה. עכשיו אני חושב שזה היה מסע ארוך. כלומר, החטיבה הראשונה לא היה לה שום בעיה עם ברכה על שמן זית, כבורא פרץ, רק מה היא לא הבינה? למה לא ברכה מיוחדת? עד שאתה הפנמת עמוקות שיש השוואה לתרומה, אז שמן זית, בסופו של דבר, הוא מקבל תפנית של 180 קולגה שמאלה. פתאום, מה, למה שיברכו על דבר כזה? פתאום הוא נראה מוזר לגמרי. זה מטלטל את כל המערכת, אבל מדובר בהשוואה שחוזר יותר מדי פעמים. בסדר? זה מבחינת הכרונולוגיה של הסוגיות. בעצם השאלה שפתחתי בה היום, כולם מתתפוזים, כלומר, שאלת המשקה, היא השאלה שאמר ברבשי, שהיא, בעצם הייתי אומר לאור כל הסוגיות שקודמו לה, אם הייתה שיאה עצומה באמוראים, שלא הפריע לה שינויים בצורת הפרי, אבל כן, מה הציק לה? משקה. צריך להבין מה יש במשקה שכל כך משנה. אבל פה אני חוזר לעמיחי, להערה שלו. זה שרב הביא את תרומה, למרות שהוא יודע את קים חדכיתי, כנראה, והוא בסופו של דבר יצר באמת מגבלה. בעקבות רב הזה קורה, גם בתרימה אולי היה משהו שהוא לא היה קיים בקים חדכיתי. אם אתה חושב בקטגוריות של רש"י של צורת פרי, אז טרימה יותר טוב מכם חדכית, במובן שהוא יישאר בורא פרי. אולי היה בטרימה משהו אחר, משהו אחר שגרם לרבה להביא את תרומה כדי להוכיח, והמשהו אחר הזה אני רוצה קצת לחשוף במסע קצר בעולם של תרומה. אבל לפני כן, בוא נראה גם את רש"י בלמד ח'. למה הייתה השוואה לתרומה? אז רש"י בלמד ה', מה אמר, מה השוואה לתרומה? האם זה אכילה, אכילה? ומה זה קשור לפה? האם אני שאל אחרת, לפי רש"י בלמד ח', מה הגמרא בודקת בתרומה? האם יש צורת פרי? האם יש דין של פרי בתרומה? יש דין כזה? אז רש"י בבירור אומר שלא. אז מה אתה משווה? אז תראו את רש"י. אומר רש"י, אני קורא, מותר לעשות מעין תרומה שאינו מפסידה. אלמא דבמילתא קאי. תקשיבו לרש"י הזה. אין דין בתרומה לפי דעת רש"י כאן שצריך פרי. נלמד בעזרת השם מחר, מחר אין שיעור, אבל כאילו מה שמיועד מי שהולך בקצב שלנו, בסדר בוקר, נלמד הגמרא בחולין, בדף קוף חף עמוד ב', שם הגמרא אומרת, כתוב פרי בביקורים, ואני לומד פרי פרי, ואני לומד סליחה תרומה מביקורים, אז צריך פרי בתרומה. שם באמת תהיה גמרא מפורשת, שנבדוק אותה, שמדבר על צורך בפרי בתרומה, אבל בתורה בטח לא כתוב פרי ביחס לתרומה, ורש"י כאן גם לא ניסה לטעון את זה. בלשון אחרת, הגמרא רבה משווה תרימה של תרומה לתרימה של ברכות, כשבברכות הוא בודק האם זה צורת פרי לדעת רש"י, ואילו, או לא הוא, לפחות ההלכתה, כי רבה אני חוזר לה, ולעומת זאת, בתרומות אין בכלל דין כזה, אז מה הוא למד משם? אז רש"י אומר במפורש מה הדין. הוא לא בדק האם יש שם פרי, הוא בדק האם במילתי קאי. זה מה שהוא בדק. הוא בדק האם זה באותו דבר, האם זה אותו חפצה, האם זה אותו דבר. עכשיו, המניע או הסיבה שחשוב לי לדעת האם הוא אותו חפצה, היא לא אותו סיבה בשני התחומים. בעולם של בורא פרי זה חשוב לי לדעת רש"י, מדוע? כי אני רוצה לדעת שישתמר צורת הפרי, שעדיין יש פרי. אם הוא דבר אחר, אין פרי. לכן זה חשוב לי. בתרומות זה חשוב לי מסיבה אחרת. זה לא חשוב לי מהסיבה שאני צריך פרי בתרומה, אלא זה חשוב לי מסיבה אחרת. מה הסיבה? כי יש איסור מה לעשות לתרומה. להפסיד אותו. יש איסור לקחת פירות של תרומה וכסח אותם ולהפסיד אותם. בעצם בתרומה אומר רש"י, מה רב אסי בדק בממרה שלו? לא האם יש פרי, אלא האם זה נקרא שזה הופסד. עכשיו, מה המבחן אם הוא הופסד או לא? אם זה עדיין אותו דבר, הוא לא הופסד. כלומר, מה נקרא להפסיד דבר בעולם של תרומה? שהוא כבר לא, שהוא כבר השתנה, שהוא כבר לא שם. זה מה שרש"י אומר, נכון? ועל רקע זה, מה למדו מתרימה לדעת רש"י? לא למדו שיש שם פרי, למדו שזה עדיין נקרא שיש לפני תמר. לפי זה אתם כבר מבינים. אז מה קורה בשחר של תמרים? זה נקרא שכנראה כבר אין פה תמר. כלומר, מה זה דוב של תמרי? זה סילן. שמה זה תרימה? זה אולי הכי קרוב לממרח תמרים. בסדר? זה נראה מאוד קרוב, כן? אז במברך תמרים, מה אני אומר היום? וזה תמר שריסקו אותו.
מה במברך תמרים? יש כזה מוכרים בגלילו כזה, תמרים מאופות.
כמו לדר. כמו לדר. הלדר הוא מישמש שעשו לו את זה.
יותר נראה כמו תמרים יש הלדר. לדר, אתה לא רואה את המישמש.
זה נכון, אבל בלדר, לא ריסקו אותו. בוא נסביר קצת. את הלדר לא תוכנים, אלא מוצאים את הגרעין ומרדדים אותו. כאילו, עושים מהם כבישה, עם קומפרסור כזה, ככה הופך לבס, תטף אותו בניילון, וזה נורא כיף ככה. מי שאוהב את זה, כן, לאכול, כן? ממרח תמרים, עוד מרסקים עוד קצת, כן? אבל במובן הזה, כאילו, השאלה היא אם יש פה עדיין תמר או לא. כנראה, שחר זה כבר לא תמר. כנראה שהטרימה, הטרימה הוא עדיין תמר, אבל מה שעולה בבירור כבר בדברי רשי, לא היה צריך ללכת רחוק. כבר בדברי רשי עולה שרשי לא טוען שיש דין של פרי בתרומה. אלא יש דין לא להפסיד, והעמת המידה, המבחן, האם הפסדתי או לא, הוא האם הוא בבלתי קאי. האם זה עדיין תמר? עכשיו, זה למעלה, אני יכול גם לומר, בעולם של ברכת הפירות. זה מה שעולה בדברי רשי, אבל האמת היא שרשי פה כולו מדבר בשפה, אני חוזר, של קמחא דחיתי, שהיא לגמרי לא השפה של מי? של רב עצמו, אבל כאן יש פתח ברשי, עמיחי, למה שאתה שאלת. למה יש דבר, תכונה בטרימה שאולי אין בקמח? אתם כבר מבינים אותו. האם תגידו על אדם שתוכן חיטים שהוא מפסיד את הגרגירים של התבועה? אתה תגיד דבר כזה, מיכאל? לא נראה לי. לא כל כך נראה לי, כן?
גם על טרימה נגיד את זה,
אבל... אולי כן? סליחה, ראית פעם הפרסק שהיה בתיק שלי, שלך או משהו, ואיך הוא נראה בסוף היום? מה תגיד לו?
אם אתה לוקח הפרסק הפרטה למישמש, כאילו לוקח
מישמש הפרטה... אז בוא אני אספר לך, אתה אמרת לי את זה. הלכתי ככה ועברתי יומן החברותות, וכשהייתי איתך ועם איתי, אז אמרתי לי שצריך לשאול על ממרח תמרים, על טרימה, את נועם כהן, משיעור ה', שהוא בן קיבוץ עין הנציב, ואתה רוצה לומר לכולם מה אמרת לי?
מה שעבר שינו בפינת טוסטים, אז אנשים כזה התלהבו שיש ממרח תמרים סוף סוף, אז הוא אמר, אם הייתם רואים איזה תמרים מכינים את זה, לא הייתם מגיעים לזה.
כן, ואני יכול לומר לכם אותו דבר על קטשופ, אתם יודעים איזה עגבניות מכינים את הקטשופ? בסדר, אז אומנם כתוב על הבקבוק שזה מעגבניות מובחרות, בסדר, גמור, כן, אבל...
לא, עגבניות שמשאירים בארץ הם תמיד...
בסדר, אני יכול להגיד לכם שבא...
נקניקיות, אותו דבר,
בואו, נקניקיות...
איך שוחטים את הפרה, לא הייתה...
נכון, החותן והחותנת שלי היה להם שכן ממול שעבד במפעל נקניקיות והוא לא אכל את זה, כן, הוא יודע פשוט מה יש בפנים. יש, אבל האמריקאים יש להם נקניקיות שזה מבשר שלם. פתאום, פשוט הרבה יותר עיקרות. בסדר, בכל מקרה, אני חוזר לעניין שלנו. יש בטרימה תכונה שאין אותה בקמח. קמח, אין פה שום הפסד לגרעינים. פה אני כמעט מדבר, שם אני הלכתי לחזרה לסוגיית קמח. רשי אמר לי, הבעיה בקמח הוא שאין צורת פרי. והריף אמר לי, הבעיה בקמח הוא ש... החפצה נהדר, ודאי שכולנו רוצים את הגרגירים להפוך לקמח כדי שנוכל אחרי זה מה לעשות, לאפות איתו. רק בשלב הביניים את זה לא אוכלים. זה מה שעריף אמר שם, כנראה לא גרס בגמרא, כל עניין השתני, הוא שומר את זה ברמת ההלכתה. כן, אז זה... אבל אם אני חוזר עכשיו לרבה בטרימה, אני מסוגל להבין שמישהו היה חושב בדעתו שטרימה יותר בעיה מקמחא דחיתי, כי בקמחא דחיתי זה בדיוק במקום שהוא מיועד להיות, ואילו טרימה לעומת זאת, לקחת את התמר ומה עשית לו? עשית לו קווץ, כאילו ישבת עליו. וכאן, מה שאני הולך להציע הוא לא אני רק סביר בתנאי אחד, שאני באמת אולי לא קורא כמו רשי את כל הסוגיות, ואני רוצה להתחיל במסע הזה איתכם. כן? לרשי היה ברור שכל הסוגיות מדברות על צורת פרי, צורת פרי וצורת פרי. ככה ברור לרשי, נכון? אבל לא כל כך ברור כל מה שקרה בסוגיית טרימה, לא כל כך ברור גם כל הסיפור של השוואה לתרומה. ובאמת שאני הולך לעולם של תרומה ומסתכל, נראה שם סיפור קצת שונה, ולא נראה לי רחוק שזה הסיפור גם לפחות אצל רבה של ברכות הנהנים, של ברכה לפניה. וזה לוקח אותנו קודם כל לתוספת שם במעשר שני, שכאן הערה אחת שאני לא יודע את התשובה, אני רק אגיד, זה חלק מתופעה יותר כוללת. רבה יודע לצטט את רבאסי שדיבר על טרימה, פרויקט השוט, החברותה שלי ידע למצוא את התוספתה, במעשר שני. האם רבה ידע את התוספתא במעשר? למה הוא לא מצטט אותה? למה זה רבה עשית? זאת שאלה. תדעו לכם שיש לזה כמה מאות דוגמאות בשס, שהמוראים מביאים ממרות שהם תוספתא. המורים לא יודעים תוספתא. שאלה היא מה לעשות עם זה. במבוא לתורה שבעל פה, זה השיעור הבא הוא על תוספתא, אבל זה גם ידיון. ככלל יש לזה שני קווים מרכזיים. יש קו אחד שאומר שלא היו פקיעים באמת בתוספתא, לא ידעו אותה, ידעו את הקנון, ידעו ישר והפוך משניות, ידעו את הספטה. גם אני בלי פרויקט השוט לא הייתי מוצא שלושת רבים מהדברים שאני מביא בשיעורים, וגם אותם אני מוצא ככה שתלמיד אומר לי, למה לא הבאת? כאילו, זה ככה. יש גם מי שחושב, חנוך אלבק, שהתוספתא פשוט לא הייתה קיימת באותו זמן. כלומר, התוספתא שלנו מקובל לחפש זיהוי בינה לבין התוספתא של רבי חייא, כמו שהייתה בזמן הגמרא. אלבק יש לו תיאוריה שלמה, שאף אחד לא חושב אותה, והיא לא מקובלת, אבל תדעו ש... יש מי שאלה את זה, שהתוספתא שלנו היא לקט של ברייתות שהוציאו אותה, דרכו אותה בסוף תקופת הגמרא, ובעצם לא היה להם דבר כזה. זה לא כל כך נראה, אני חייב להגיד, אבל תדעו ש...
יכול להיות שתוספתא רק אחרי שרב ירד לבבל.
גם יכול להיות. רק זאת שאלה, כאילו, איך להסביר את זה שהמורים לא... אבל בדוגמה כאן זה אותו דין, אבל אין תוספתא. מה כן נותן לי התוספתא העיון בו, חוץ מזה שזה מקור תנאי, הוא נותן לי את הקונטקסט של הדיון. והקונטקסט הברור של הדיון שקיים שם הוא בתוספתא שם על רקע המשנה במעשר שני, שמה אומרת המשנה שם? זה סוג של ניגון שחוזר על עצמו בעוד מקומות בסדר זרעים. משנה במעשר שני בפרק ב' אומרת מעשר שני ניתן לאכילה ולשתייה או לשיחה, והיא מסבירה לאכול דבר שדרכו לאכול, לסוך דבר שדרכו לסוך, ועל רקע זה היא אומרת, לא לסוך יין וחומץ, כי יין וחומץ נועדו לשתייה, אבל סחו את השמן, כי שמן מיועד לשיחה. אין מפתמים שמן של מעשר שני, כי התבלינים שאתה שם הם נועדו לאכילה, ואתה אבל מפתמו את היין וכו' 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 וכו'. ברור שזה הרקע של התוספתא. הרקע הוא מה שבלומדס קוראים הניתן. מה זה ניתן? אני אסביר לכם. ניתן זה מה שהמאכל הזה או הדבר הזה מיועד לו. יש דין שמעשר שני צריך להשתמש בו למה שהוא מיועד לו. זה הדין, והדין הזה הוא לא רק במעשר שני. הדין הזה הוא גם מופיע במשנה בשביט, ביחס לפירות שביט. שם בפרק ח' זה מופיע. עמיחי ישר כוח עכשיו חשבת על זה לבד. שביעית ניתנה לאכילה ולשתייה ולשיחה. זאת אותו שיר. לא לאכול דבר שדרכו לאכול, לסוך דבר שדרכו לסוך. במשנה בתרומות זה לפי מיטב ידיעתי לא מופיע, אבל זה מופיע בתוספתא בתרומות, באותו שכונה שבו מה נמצא מה, כמו שבשכינות למשניות י' משניות ב' ג', כל ענבים, זית ענבים, יין, כל מה שאנחנו לומדים בהקשר הזה, הוא גם הופיע שם בתוספתא, אותו כלל, ששם התוספתא אומרת, ממש אותו דבר, שהתרומה ניתנה, כן, אני קורא, התרומה ניתנה לאכילה, לשתייה או לשיחה, לאכול דבר שדרכו לאכול, לשתות דבר שדרכו לשתות, לסוף דבר שדרכו לסוף. שלוש פעמים חוזר בהקשרים, זה גם לא נראה מקרי, טרימה יופיע על יד מעשר שני. תדעו לכם שכל הברייתות כאן בתוספת התרומות פרק ת' שאנחנו לומדים אותם, יש להם מקבילות בתוספת השביעית פרק ו', לא ל-100% אותו דבר. טרימה למשל מופיע רק במעשר שני ולא מופיע באחרים, אבל לא יעשה יין אלונטית. חלק גדול מהברייתות האלה חוזרות על עצמה, תוספת התרומות, תוספת שביעית פרק ו', תוספת המעשר שני בפרק ב', בזיקה. זאת למה? כי הדינים האלה בתנאים, בספרות התנאים, על איזה רקע הם נידונים? על רקע העיקרון הזה שנקרא לאכול דבר שדרכו לאכול. אתה צריך מה שמיועד לאכילה לאכול, מה שמיועד לשתייה לשתות, מה שמיועד לשיחה אסור. אסור לך מה לעשות? להשתמש בו לייעוד אחר. וזה הרקע. בעצם על איזה רקע צומחים הדיונים של זיתים, ענבים, יין, טרימה, שחר, על איזה רקע הוא צומח? האם הדבר הזה מיועד לדבר הזה? האם התמרים מיועדים לאחל כך? האם הענבים מיועדים לדבר הזה? ההסבר, כאילו כשמסתכלים שם, ביקשתי ככה שקצת תסתכלו, הוא כולו ההקשר הזה. אתה צריך להשתמש, זה עוד הרבה, המילה זהה וכל זה בכלל לא נמצא. אז צריך אז לראות מחר, להתחיל לראות את הגמרא, זה, איך זה המשתבט וזה. וכרגע אני בתנאים, התנאים הבא שמפריע להם במשקים זה כרגע שהוא לא מיועד לזה. כנראה שאצלם תמרים לא יועדו להכין מהמשך, אבל התמרים נועדו לאכילה. שהתוספת העוסקת בטרימה, הנושא הוא ממש מה שרשי אמר. הנושא הוא האם זה, רשי אמר, האם הוא במילטר קאי, אני אגיד זה אחרת. האם תמר מיועד לאכל כך? זאת השאלה. בעצם השאלה היא לא האם יש לי צורת פרי או לא. השאלה היא האם הוא מיועד לדבר הזה. זאת השאלה שעולה בטרימה, שעולה בכל ההקשרים האלו בתנאים. מה שצריך כמובן לשאול זה, מה אמרת?
רשי בלמדי.
רשי בלמדי, אתה רוצה לעזור לי? בלמדי עמוד ב', על הזוק עם מזיק, אין זו אכילה שטעונה ברכה.
בלמדי,
איזה רשי אתה חושב?
ואחה הייתה אילו יחלילה,
אילך אחת, אילך אחת, אילך אחת, אילך אחת, אילך אחת. נכון. רק שרשי מייחס את השאלה הזאת לאיזה עניין, האם זה פרי או לא. אני אומר, בהקשר של שביעית, כתוב בשביעית פירות? כתוב בשביעית, במייסר שני, בהכרח פירות? העולם המושגים של הזרעים כאן הוא לא עולם מושגים של פירות. מה שרשי עקבי לאורך כל הדרך הוא שההשוואות האלה, מה מטרתם? סך הכל טכניות. אתה רוצה לדעת האם זה מייס אכילה? תראה מה קרה בתרומה. אתה רוצה לדעת האם זה פרי? תראה מה קרה בתרומה. אבל לפי רשי ברור שעולם המושגים של תרומה ועולם המושגים של ברכות זה לא אותו עולם המושגים. פה אני בעולם המושגים של פירות, פה אני בעולם המושגים של אכילה, דבר שדרכו לאכול. זה ככה נראה ברשי, נכון? עכשיו בוא נשאל שתי שאלות. קודם כל, מה עומד באמת מאחורי הדין הזה בתוך העולם של תרומה מעשר שני שביעית? מה עומד אחרי הדברים האלה? מה באמת יסוד האיסור לקחת דבר שנועד לאכילה ולא לאכול אותו לעשות בדבר אחר? מה הבעיה בזה? ומה עומד בשורש העניין? מה אתה אומר?
אתה רואה את הגופו, אתה לא
חושב כל השבח
של הדבר.
כל השבח של הדבר
הוא מה? אם אתה
נראה את הקודש ברוך הוא, עוד מישהו? נדבר עליכם ההסבר של איתי.
זה לא מתנה לקדוש ברוך
הוא.
זה לא נראה לי.
פה זה הפוך.
זה של הקדוש ברוך הוא.
פה מרדכי מוסיף דבר אחר. זה קודם כל מתחיל מזה, אמר לי בסדר אריאל, כבר יצא. אריאל אמר לי, מה, זה שלי, אני עושה את זה מה שאני רוצה. מה, אם בא לי לעשות כבן, כאילו, מה אתה אומר לי איך לאכול? אז מה אומר מרדכי? אמרת, למה קודם כל אומרים לי איך לאכול? כי זה לא שלי, קודם כל אפשר להגיד לי, אם זה לא שלך, אפשר לי. עכשיו, עדיין זה שזה לא שלך, עדיין צריך שיהיה היגיון באמירה שבו שפונים אליך ואומרים לך את המגבלות. המגבלות הן לא שרירותיות רק כי זה שלי, אז מה ההיגיון? זה לא שלך, והקדוש ברוך הוא יצר עולם והוא מזמין אותך לאכול. בתרומה אתה אוכל משולחן, כהנים ודאי אוכלים משולחן גבוה. בעולם של שביעית, מה כל הרעיון? ואתה שבת הארץ לכם לא אכלה. אתה לא מגדל את הפירות, אתה זה לא שלך. אתה אוכל מבין שולחן גבוה כזה. מה כל הרעיון של מעשר שני? שאתה אוכל לפני השם. ופה עולה רעיון שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, שלעולם הזה יש ייעוד מסוים, יש לו מטרות מסוימות, ואם אתה רוצה לאכול לפניו, אתה מוזמן לשולחנו, אתה מוזמן להנות משולחנו באופן שבו הוא ייעד את הדברים.
אני מצאתי ייעוד אחר, גם חלק מעליו.
מצוין, זאת שאלה טובה מאוד. חוזרת לשאלת מיץ תפוזים, שאתה לא משתחרר ממנה. והוא, האם אפשר לקחת היהודים האלה ומה לעשות? להתערב בהם, לשכלל, שאלה מצוינת. בוא נתחבר לתפיסה הרעיונית שעולה כאן. תפיסה אומרת, זה לא שלך, אתה אוכל משולחן גבוה, והשולחן גבוה הכין לך שולחן שהוא גיוון את המאכלים שיש בו, והוא יצר כל מיני מינים והוא ייעד אותם למטרה מסוימת. אני רוצה להציע שכדאי לשקול עולם דומה גם בעולם של ברכות הנהנים. סליחה, ברכות הפירות, לא ברכות הנהנים. להציע עולם דומה. כלומר, כשאני הולך חזרה לברכת הפירות, ואני עכשיו, אני רוצה לבדוק שאולי השאלה שמקננת בברכת הפירות היא לא בהכרח אם זה פרי או לא פרי, אלא היא אותה שאלה בעולם של תרומה. השאלה היא האם אתה משתמש בפרי לייעוד, למטרה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בשבילו. זאת השאלה. וכאן הם שאלו אותי לאיפה זה חוזר. אז מי חושב שזה חוזר פשוט מאוד? רש"י ברח ברחו לדמילה לא יפה, כן? הלך לבחלתה וסבתה וברחתה. אני חשבתי ללכת לפסוק שכתוב בו פרי עץ הראשון במקרא, וזה בבראשית א', ומה כתוב בו? ויאמר אלוהים, נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לא אוכלה. הקדוש ברוך הוא נותן לבני האדם, זה המקום הראשון שהוא מדבר על האדם שהוא יצר, נותן לו את הפירות, ומה הוא אומר לו? לשם מה קיבלת אותם? לא יכול אותם. לשם זה אתה קיבלת אותם. יש פה, ופה אנחנו נוגעים במשמעות הרעיונית של ההשוואה הזאת. מה שאני רוצה להציע הוא שזה לא רק משהו טכני, מה זה מייס אכילה, מה זה צורת פרי, אלא הרעיונות שמרדכי אתה אמרת שעומדות אולי בבסיס כל העולם של מצוות הכלליות בארץ שבהם נאמרו הדינים האלה, זה אולי התשתית הרעיונית גם באופן יסודי של ברכת הפירות. מה שברכת הפירות הוא מכיל בתודעה שאני אוכל לפני השם, כי אני יודע שמי ברא את הפירות האלו? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא פירות, עצם העובדה שהוא בורא פירות עץ ופירות אדמה, מה הדבר הזה כבר אומר מבחינה מהותית? למה הוא גיוון? למה לא לבנות רק מן? בוא נאכל אותו דבר כל הזמן. כי הוא ייעד את זה למטרה כזאת, זה למטרה כזאת. כלומר, יש גיוון של פירות בעולם, כי יש לנו עושר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. וברכת הפירות יש בה, אם נתקדם לבראשית ב', האדם נצטווה לעבדה ולשומרה. אתה מצווה לשמור על הטבע איך שהוא יצר אותו. ועל רקע זה אני הייתי אומר שרעיון דומה בבחינת תשתיתית הוא קיים גם בעולם של ברכת הפירות. בוא נחזור עכשיו לרבי עקיבא. רבי עקיבא לומד ברכת הפירות מרווי. רווי הוא מושווה למעשר שני. כל הרעיון הוא שאתה אוכל לפני השם. בתרומה הכהנים אוכלים לפני השם. בשביעית כולם אוכלים שנה אחת מ... הייתי אומר מידו של מקום מייסר שני מעמל שלך אתה הולך ואוכל לפני השם. עכשיו בכולם מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני נותן לך מתנה טובה, נתתי לך את הפירות, אתה מפנים בכולם שזה שלו, לכן אתה לומד איך להשתמש בו נכון. אני אגיד לכם שסבא וסבתא שלי עליהם השלום, הורים של אבא שלי כשהשאירו צבא, כשהם נפטרו והם הורישו חלק מהכספים גם לנכדים, והיה כתוב בצבא את המשפט הבא: אנחנו את הכסף שלנו הקפדנו תמיד שהוא יהיה ביושר, אנחנו הקפדנו תמיד מס הכנסה, תמיד הקפדנו שהכל יהיה בהגינות, ואנחנו מבקשים להוציא את הכסף למטרות שהן מטרות נעלות וחשובות, שהן משתלבות בעולם הערכים שצריכים להנחיל לכם. עכשיו האמת היא חוקית, הם לא יכולים לעצור אותי אם לקח את הכסף ולבזבז אותו באימורים בלס וגאס, הם יכולים, כן? אבל הייתה פה איזושהי אמירה שהיא באה אומרת, קבלת המתנה, אנחנו מבקשים שהמתנה תהיה ברוח הערכים שלנו. עכשיו, כשאני חוזר לעולם של תרומה, כאילו, הקריאה לאדם, שאתה תאכל את הפרי למטרה שהוא יורה, כן? היא נשמע כסוג של קריאה שהיא באה להטביע, היא חלק מתפיסת עולם שאני אוכל מידו של מקום, שנתן לי, הוא אומר לי, אל תבזבז. הזכרתי בשבוע שעבר בשיעורים את כל הסיפור של האיסור לקחת עצי מאכל, ולחרות אותם בשביל מצור. זה נשמע לי רעיון מאוד מאוד דומה. גם עץ מאכל יש לו גם עץ שאתה יכול להשתמש בו למצור, אבל כשאתה קורט עץ מאכל, ממה אתה מתעלם? מהפירות שלו. תורה אומרת אל תעשה את זה. אם ניתן לך עץ פרי, הוא נועד לפירות שלו, אתה צריך להתבונן בפירות ולהשתמש בהם לייעוד הזה. כלומר, השוואות האלה הן השוואות שאני רוצה להציע אולי אצל רבא בסוגיה, שזה גם ראיתי יכול להסביר את רימה. הן קוראות לך לברך, אתה יכול לברך ברכת הפירות, אתה יכול להגיד בורא פרי רק בתנאי אחד, שאתה אוכל אותו כמו אדם שאוכל מעשר שני. אדם שאוכל מעשר שני צריך לאכול אותו לא כשהוא פרי, צריך לאכול אותו למשהו מיועד. ועל רקע זה, עכשיו אני חוזר לרבא, היה באמת מקום רקע לומר קמח אולי כן תברך בורא פרי אדמה, כי קמח יועד ל... הוא יועד להיות ככה. עכשיו האמת היא, עריף צודק, אני חייב להגיד, זה נקרא לאכול, כלומר, אני מוכן שיקום מישהו ויגיד לי, גבד ריבונו של עולם, זה לא יכול להיות דבר כזה, שקמחא דחיתא, מבחינת אכילת הגברא, תשלט עצמך שזה יועד. זה יועד למשהו אחר, ואז צריך מה להחזיר פה לדיון, או את הדעה של תוספות שהוא לא קמח ממש, או להתבטא בצורה שבה שהתבטאו תמידי רבנו יונה. מבחינת החפצה של הקמח, זה באמת, זה מיועד. מבחינת מעשה אכילת לגב, הוא לא מיועד, ולכן באמת זה יתערב בדיון. אבל הייתי אומר ככה, מבחינת קמח, הצורה השתנתה, אבל הוא נמצא במסלול שהחפצה לפחות עשו לו תהליך עיבוד כמו שאמור להיות. ומה זאת טרימה, השאלה באמת היא לא האם הוא צורת פרי אולי, אלא האם הוא... האם הוא מופסד? האם אתה אוכל טרימה למשהו מיועד? ומה שרב למד במייסר שייניו? שאכן כן, אתה אוכל טרימה בדיוק למטרה שהוא יועד. זה כמו שאפשר לאכול כך מייסר שייני, גם אפשר ככה לאכול, או תרומה אפשר גם ככה לברך את הקדוש ברוך הוא בורא פרי העץ, כי אתה יכול לומר אני אוכל מידו של מקום ביהוד הראשוני שניתן לפירות. זה הצעת קריאה בסוגיה. מה שהתגלגל מזה כאמור הוא כל סוגיית משקין, שהמשקין אפשר, על רקע מה שאני אמרתי, הוא לא מיועד לזה. דעת רואה שהמשקין אולי הלכו לכיוון אחר, כי הוא לא פרי.
כל האמירה הזאת, זה נמצא בנקודת הנחה שיש איזה ייעוד מקורי לכל מה שהקדוש ברוך הוא בורא, והוא לא משתנה. זאת אומרת, ככה זה נברא. זאת אומרת, הנה, יש לנו הוכחה שגם רב אסי אמר שטרימה זה הייעוד שלו. עכשיו, זה גם מה ש...
טרימה, בוא נגיד כך, הוא עדיין יכול להיות בתוך הייעוד הראשוני.
כן, השאלה היא למה, אולי הייעוד כן משתנה.
פה אתה שואל שאלה טובה, ואני לומד את כל היהודים, תראה איך הוא לומד, ממאמר של רב אסי, ממשניות בתרומות, פרויקט השו"ת פה החוגג. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, האם זה ייעוד אובייקטיבי, או האם זה בהחלט ייתכן, שהקדוש ברוך הוא נתן את הפירות לבני אדם, ובני האדם בהתערבות האנושית ובטכנולוגיה של ייצור המזון ותיעוש המזון יכולים לקחת דבר שפעם ידעו אותו לדבר מסוים ולייעד אותו עכשיו למטרות חדשות. ועכשיו אני שואל אותה, האם למשל מותר לקחת תפוזים של תרומה ולשחות מהם מיץ ולהגיד זה הכהן אוכל ושותק לשתייתו? זו אותה שאלה. אבל השאלה שאני שואל כל הזמן, אני רוצה להדגיש, זה לא האם זה פרי, אלא אני שואל שאלה אחרת, האם אני אוכל כדרכו? ומה שאני מנסה להסביר הוא, יש תשתית רעיונית עמוקה בפרק שלנו לחשוב שגם הפירות צריך לאכול אותם כדרכם, כמו שאתה אוכל מייסר שייני. כי כל
ברכת
הפירות,
עכשיו אתה שואל שאלה טובה, האם זה רק אומרים לך מה לברך, או האם אולי זה מעבר לזה, אומרים לך ככה גם צריך. כלומר, אם יש נזיפה באדם שלוקח דבר שאולי יכול לאכול אותו כפרי ואוכל אותו כלא פרי, כן, שהוא מברך עליו שהכל. איך להתייחס לאדם הזה? האם יש פה קריאה נורמטיבית? כן, זה שאלה טובה מאוד.
הוא יודע שקילה עם עשרה תורה, ואת הדברים האלה לא עשרה תורה, שכאילו התערבות ב...
בכל דבר שאני אביה תורה עשרת.
זאת שאלה טובה. מה אתה נוטה להגיד, דביר?
זה נשמע לי רחוק...
נשמע רחוק שזה יהיה אסור.
כמעט איסור לאכול...
נשמע רחוק שזה יהיה אסור, כן? זאת שאלה טובה. אני דווקא נוטה לחשוב שיש בו איזה קריאה.
אני לא יכול להגיד את זה על משהו שהוא לא מידו של הקדוש ברוך הוא בממש.
אני מרגיש כמו מרדכי, שיכול להיות שיש פה קריאה ערכית, הקריאה כאילו אומרת לך תאכל מידו של מקום, אל תיקח פירות ותעשה מהם כל מיני דברים אחרים. רגע, זאת שאלה טובה. אני יכול להגיד לך שמה שהוזכר קודם מקיבוץ עין הנציב ומהקטשופ, תשים לב שגם בכלכלה די אומרים את הרעיון שנאמר פה, חבל לקחת עגבנייה טובה שאפשר למכור אותה לאכילה ולעשות ממנה רסק. למה חבל? זה יכול להיות כלכלית, כי אני יכול להרוויח יותר כסף עליה, כן, כי יש פחות כאלה. בסדר, זה, אבל יש פה, הרעיון הזה ממשיך לקנן בחשיבה האנושית, שאני לא ארצה לקחת דבר שאני יכול לעשות דבר אחד לעשות פה דבר פחות מזה, כאילו זה חבל, זה חבל הדבר הזה, כן? עכשיו אנחנו צריכים לעצור כאן, זה ימים של קוסקוס, כן? אז בכלל אנחנו עוצרים. אבל רק בקצרה, כנגד שיטת רש"י שדיבר על טרימה, שעדיין שימרו על צורת הפרי, כולכם ראיתם את הרמב״ם? שהרמב״ם מדבר שהוא מרוך לגמרי. וכאן הנטייה של תרומת הדשן הייתה להציע, שאכן יש מחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם. אני אתרגם לשפה הלמדנית שנאמרה פה היום. אז איך צריך לפרש את הרמב״ם? האם הרמב״ם קרא את כל הסוגיות כמו רש"י, צורס הפרי, צריך צורת הפרי, אבל גם אם הוא ארוך לגמרי הוא עדיין הוא צורת הפרי? או אולי, העליתי פה הצעה שונה לגמרי של מה שעומד בשורש הסוגיות, שהסוגיות לא באמת בודקות צורת פרי, הן בודקות משהו אחר. האם הוא... והדבר היחיד שצריך להסביר זה את קמחא דחיתא, כי קמחא כיוון הריף. כלומר, זה דורש בדיקה. אני עוצר כאן, מה שאני רוצה רק לתת עוד הפניה אחת בעקבות רימה, זה אני מציע מאוד, מאוד מבקש תראו את השולחן ערוך פה, וגם יש בח מאוד חשוב בריש בית על טרימה. שם הבח מציע שאם הוא השתנה לגמרי, הוא מציע ברכה אחרת. בסדר, אז זה, בעזרת השם, נשלים עוד. מה שאני מציע כקריאת כיוון ללימוד לקראת השיעור הבא, שהוא יהיה ביום חמישי, זה שנעבוד על דוף של דתמרי, כנס סום לרבי הקורא לכל הממר שמר ברבשי, ומחר בעזרת השם חסדאי פותח שיעור שמשתדל שיהיה משותף איתי, ניסיון לכנס לעולם הרוחני ולעבודה פנימית בעקבות העולם של ברכות, בגלל הלומדים של ההלכה, זה יהיה ברבע ל-12. אני ביקשתי לנו שיגמור ברבע ל-1, כדי שמי שלומד הלכה יוכל ללכת לשיעור של הרב ישי. זה תלוי בחסדאי, כי מחר הוא מוביל.
למה גם לעשות...
מה קורה עם...
עכשיו בקישור לרב הלכה יש לו.